אנחנו ממשיכים מסכת בבא בתרא, בדף קנ"ז, מתחילים במשנה. נפל הבית עליו, כלומר, על מישהו נקרא לו ראובן, ועל אביו, למשל יעקב. אנחנו לא יודעים מי מת קודם, זה בעצם הקושייה, הספק, או שנפל עליו, נגיד על ראובן ועל מורישיו, על מי שראובן אמור לרשת אותו. למשל, אח שלו, לא משנה. והייתה עליו כתובת אישה. כלומר, הוא היה נשוא אישה. כשעכשיו היא נתאלמנה, היא באה לגבות את הכתובה מהנכסים שלו. הוא בעל חוב, היה גם בעל חוב, או אפילו, שהיה מישהו שחייב לו כסף, ולראובן לא היה נכסים לפרוע באמת מה שהוא חייב. אז מה קורה? עכשיו, יורשי האב, למשל, האחים של ראובן, כן, שהם הבנים של יעקב לצורך העניין, אומרים, הבן, אולי ראובן, כן, מת ראשון, ואחר כך מת האב, אז הוא לא הוריש יעקב לראובן שום דבר. אז מה קורה? כל הנכסים של יעקב נופלים אלינו, והוא לא ישלם מזה מהחובות שלו. אבל מה בעלי החוב אומרים? האב מת ראשון, ואז מה קורה? בעצם מיד הוא הוריש את כל הנכסים שלו לילדים, גם לראובן, ומיד שראובן זכה בהם, כבר השתעבדו הנכסים לחוב, שהוא חייב להם או לכתובה וכו'. ואחר כך מת הבן. אז נכון, גם שמעון ולוי זוכים בחלק מהנכסים, אבל הנכסים השתעבדו גם בחיי ראובן. אז הם רוצים לגבות מהם את החוב, לפחות החלק ששייך לראובן. אז בית שמה אומרים על זה, מה יקרה, מה עושים בפועל? יחלוקו, האב ובעלי החובות יחלוקו חצי חצי, כמו ממון המוטל בספק. אף אחד לא מוחזק פה יותר מהשני. ובית הלל אומרים, לא, היורשים של האב זוכים בנכסים, כי נכסים בחזקתן. הרי הם יורשים ודאי, פשוט יש ספק אם הנכסים שבחזקתם משועבדים לבעלי החוב, ויש להם את האפשרות לגבות או לא. אז פה אנחנו רואים, אין ספק מוציא מידי ודאי. ולכן, היורשים של האב אצלהם זה ודאי, ואצל הבעלי חובות זה ספק. אומרת הגמרא, נן אתם, אנחנו נראה את זה בסימן קופעין A, המלווה את חברו בשטר, ואז שהוא מלווה בשטר, אז הם אלה השתעבדו הנכסים של הלווה למלווה. עכשיו, אחרי ההלוואה הוא הלך הלווה ומחר את כל הנכסים שלו, אין מאיפה לקחת, גובה מנכסים משועבדים, מהקרקע שהוא מחר, כי הם השתעבדו לחוב שלו. אם הוא מלווה על ידי עדים, לא בשטר, גובה מנכסים בני חורין, רק מנכסים שיש ללווה, לא משהו מחר. באי שמואל, שמואל הסתפק על הדבר הבא. אם הלווה כתב בשטר שהוא משעבד את כל הנכסים שקנויים לו, וכן נכסים שהוא עוד יקנה, דאי קנאי, שהוא עתיד לקנות. וקנה, הוא קנה נכסים. מהו? האם באמת זה חלה שיעבוד על הנכסים שהוא קנה? ואם הוא מכר אותם עכשיו הלווה, אפשר יהיה לגבות מהלקוחות? או אולי בגלל שבזמן שכתיבת השטר הנכסים לא היו ברשותו, אז הוא לא יכול, אולי הוא לא יכול לשעבד אותם, כי אדם לא מקנה לבעל השטר דבר שלא בא לעולם. בעצם אנחנו שואלים, מה קורה עם הנכסים שמכאן באילך שבאו אחרי השטר, אחרי כתיבת השטר? אומרת הגמרא, תראה, עלי בדרבי מאיר שאמר במסכת קידושין, ראינו את זה, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, לא תיבא אליך, אין בכלל שאלה. זה ודאי קנה, ודאי שיכול לשעבד נכסים שלא קנה אותם עדיין, כי הוא אפילו יכול להקנות פירות שלא היו בעולם. כל שכן קרקעות, שהן כן בעולם, הן פשוט לא היו אצלו עדיין. אז ודאי לרבי מאיר זה לא שאלה, זה ודאי משועבד לבעלי החובות, למלווה. אלא כי תיבא אליך עלי בדי רבנן. השאלה היא לפי רבנן, דאמרי הרי שם, קידוש, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ואז יש ספק, האם הוא גם לא יכול לשעבד קרקעות שלו בידו? או אולי בגלל שנגיד שהקרקעות כן בעולם, פשוט לא ברשותו, אז אולי הוא כן יכול לשעבד אותם, זו השאלה. אמר רב יוסף, תשמע, בוא תראה, יש לנו בכתובות, בדף קוף יוד, שאם המלווה הוציא שטר, והלווה אומר, אני כבר פרעתי לך, אז מה אם אתה מביא לי את השטר, אני שילמתי לך. ומה הוא עושה? גם הוציא שטר מחירה, שכתוב בו שהמלווה מחר שדה ללווה. איך הוא מחר אם הוא חייב לו כסף? אם הלווה חייב לו כסף, אז מה הוא מחר לו שדה? הוא היה צריך לגבות את החוב שלו, במקום למכור את השדה שלו. אז באמת אדמון אומר שהלווה הזה צודק, זה טענה חזקה. אבל חכמים אומרים, זה לא ראייה, אדרבה, זה המלווה היה פיקח שמחר לו את הקרקע, ולא טבע את זה בחוב שלו. למה? מפני, הוא ראה שהוא לא יכול לגבות את החוב, כי לא היה ללווה קרקעות. וכסף ומיטלטלין הוא יחביא. אז שהוא מכר ללווה, הוא יכול למשכנו עליו, הוא יכול להגיד, עכשיו את הקרקע הזאת תחזיר לי, שילמת לי כסף על הקרקע, אתה חייב להיות כספים, אני אקח את הקרקע. כי עכשיו יש לו מאיפה לגבות, אז הוא לא סתם מכר לו, זה בחוכמה. אז על כל פנים, מה אנחנו רואים? הנה, קרקע שהיית אחרי ההלוואה, ועדיין אתה יכול להגיד שמה שכתוב דאי קנה מועיל, ולכן זה יפשוט לנו את הספק. אם כתוב דאי קנה, אז הוא קנה. זהו. אז אומרת הגמרא, אבל לא, זה לא ראיה, כי אמר לרבה, מיני כאמר, מה אתה מביא דוגמה מזה שהוא גובה מהקרקע של עצמו, מיני, אפילו מגלימד על כתפה, מבגד שהלווה לבוש בו, כי כמי בא אלן, אין לנו ספק, אלא שהוא כתב דאי קנה, ואחרי זה הוא קנה ומחר אותם, אבל שהוא כותב דאי קנה, שקנה, וקנה, ואוריש, אוריש את הלבנים שלו, מהי? האם אז חלה שיעבוד על הקרקעות שקנה, והוא יכול אבל ולגבות את זה, או לא? זו השאלה. זאת אומרת שעל על, על מה שהוא לוקח והלווה עצמו, ודאי, אף אחד לא חולק שהוא יכול גם לעתיד, מה שהקונה קנה, ברור, הוא חייב כסף, ברור שאפשר לקחת את השדות שלו. כל השאלה היא כמובן על דברים שהוא קנה מאוחר יותר, אבל הוא מכר אותם או הוריש אותם, הרי זה השאלה. הראיה שאתה הבאת לי פה היא ראיה על דברים שנמצאים ברשותו, זה לא ראיה טובה. אמר רב חנה, תשמע, נפל הבית עליו ועל אביו ועל מורישיו, מה שראינו במשנה שלנו, כן? והייתה עליו כתובת אישה ובעל חוב. אז מה אמרנו עכשיו במשנה? יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון ואחר כך מת האב, אז כל הנכסים של האב נופלים אצלם, אצל היורשים. ובעלי חובות אומרים, האב מת ראשון, ואז הוריש את הנכסים לבן, ואז הבן בעצם השתעבדו הנכסים לחוב שהוא חייב לנו. עכשיו, מה אתה מוכיח מזה? ואיסל כדעת, אם אתה רוצה להגיד שמה שכתוב דאי קנה, קנה ומחר, או שהוא כותב דאי קנה, קנה והוריש, לא משנה, אחד משתיהם, אם תגיד שהוא לא משתעבד, והבעל לא יכול לגבות מהלוחים, אז נאי נמי, דאב מתברש, אז אפילו אם האבא מת בהתחילה והוריש את הנכסים לבן שלו, שהוא הלווה, מה זה משנה? בכל אופן זה דאי קנהו, רק אחרי ההלוואה באו הקרקעות לרשות של הלווה, ואם אי קנה לא מועיל, אז אין בטענת הבעל חובות כלום. אמר לו רב נחמן, זעיר החברין תרגמה, זעיר החבר שלנו פירש את המשנה הזאת, זה לא בגלל שמועיל דאי קנה וזה חל על שיעבוד, אלא פשוט היורשים מחויבים לפרוע לבעלי החוב של האבא שלהם, גם בלי שהיה שיעבוד על הנכסים שלו בחייו, כי מצווה ליתומים לפרוע חובת אביהם. אבל הגמרא מקשה, מה תקיף לרבשי? אם ככה, אם אתה רוצה להגיד שלא חל שום שיעבוד על הקרקעות, מה יוצא? יוצא שלגביהן לא הועיל השטר כלום. נו, אז מה החוב הזה? כמלווה על פה הוא, ורב ושמואל דאמרי תרווה, ושתיהם אמרו, מלווה על פה אינו גובה לא מן הירושים ולא מן הלקוחות. אז אתה לא יכול לפרש אותם לפי הדברים שלך. כי שאתה רוצה להגיד שאין שיעבוד והוא גובה רק בגלל מצווה לפרוע חובת אביהן. אלא ועדיין חייבים שלפי שמואל, שהאיקני דאיקני שכתוב בשלום מועיל. נו, אז למה שיסתפק בזה? לכן אומר רבשי, אלא אמני, מי שנה את המשנה הזאת, שמוכח ממנה, שאצלנו, שדאי קנה מועיל, אפשר להגיד שזה רבי מאיר, דמר אדם הקנה דבר שלא בא לעולם, אז גם את המשנה שלנו, אפשר להאמין כמו רבי מאיר, ולכן הוא יכול לשעבד דבר שלא בא לרשותו. אבל הספק ששמואל שואל, הוא לשיטת חכמים הוא שואל. אמר רבי יעקב מני ארפה קוד, משמד רבינה, תשמע, יש לנו במשנה בשביעית, פרק י' שטרי חוב המוקדמים, כלומר, הזמן של ההלוואה שכתוב שם הוא לא אמיתי, הוא כתוב מוקדם מה שבאמת היה. למשל, הוא לווה בתאריך מסוים, נגיד באמצע החודש, אבל הוא כתב על תחילת החודש את השטר. השטרות האלה פסולים. כי מה יעשה? יבוא המלווה לגבות מהלקוחות שקנו מאוחר יותר, מוקדם יותר, סליחה, מתאריך ההלוואה האמיתי, ומאוחר יותר מה שכתוב בשטר. אז זה לא נכון, כי הם לא השתעבדו. והמאוחרים, אם כתוב בהם זמן מאוחר יותר מה שהיה באמת, נגיד הוא לבא באמצע החודש וכתב קצת יותר מאוחר. נו, אלה קשרים. כי המלווה יכול למחול על השיעבוד הזה, אין בעיה. אין בזה חשש. עכשיו, ואיס על כדעתך, אם אתה רוצה להגיד שמי שכותב דאי קנה וקנה ומחר, או דאיקני וקנה והוריש, אם אתה רוצה להגיד שזה לא משתעבד, שהשעבוד לא חל על קרקעות כאלה, נו, למה שטרות המאוחרים יהיו קשרים? אמה הקשרים? הרי זה דאיקניו, זה בדיוק דאיקניו. אם אתה נגיד כתב בניסן, ילבוא בניסן וכתב בתשרי, עכשיו יבוא המלווה ללוות מהלקוחות, לגבות מהלקוחות כאלה שקנו מתשרי למשל. אפילו מאותם קרקעות שהוא רכש אחרי זה, מניסן התשרי. אבל לכאורה, הלוואה הייתה בניסן, אז הדברים האלה נרחשו אחרי ההלוואה. אז זה תלוי אם דאיקני תופס או לא תופס. אתה רואה שמוכח, שמועיל, שכתוב בשטר דאיקני. אחרת, אתה צריך לפסול אותם. אבל הגמרא אומרת, מה אני רבי מאיר? אני יכול להסביר לך שזה גם רבי מאיר. דבר, אתה מקנה דבר שלא בא לעולם. לא הוכחת לי שהמשנה בשביעית היא לשיטת חכמים. אולי לשיטת רבי מאיר? אמר המשר שמשמדי רב התשמה, יש לנו בברייתא, לשבח קרקעות כיצד. מה זה מה שכתוב, במסכת גיטין בדף מ"ח שם, עמוד ב', שלא גובים שבח קרקעות אלה מנכסים בני חורין. הרי שמחר שדה לחברו והשביחה, איך השביח אותה? הוא חרש, זרה, זה שלוקח, כן? הקונה. ובא בעל חוב, זה שמחר, בעל חוב של זה שמחר את זה, לקחת את החוב, הוא לא מצא נכסים, אז הוא טרפה, הוא לקח את זה מהלוקח, שהיא משובחת עכשיו. אחרי זה חזר הלוקח, הוא גובה מהמוכר את מה שהפסיד, כשהוא גובה, גובה את הקרן, מה שלפני ההשבחה, ואפילו מנכסים משועבדים. ואת השבח, את הדמים של השבח, זה רק מנכסים בני חורין. מה אתה רואה? שבעל חוב של המוכר, היה לו את הזכות לגבות מהלוקח, לא רק את עיקר השדה שישועבד לו, אלא אפילו את השבח שישביח הלוקח. מה אתה לומד מזה? ויסל כדעתך, אם אתה רוצה להגיד שמה שכתוב בשטר דאיקני, קנה ומחר, דאיקני וקנה והוריש, לא משתעבד, אם אתה רוצה להגיד שזה לא משתעבד, קשה. בעל חוב, אמה היא גובה שבחה, למה הוא גבה את השבח הזה? אז בכלל לא היה קיים משעת ההלוואה השבח. אז אתה רואה שהדאיקני כן תופס לנו, אבל הגמרא לא מקבלת את זה, אומרת הגמרא, אמה אני רבי מאירי, דאמר אדם הקנה דבר שלו בא לעולם, גם פה אפשר להעמיד את זה בשיטת רבי מאיר. אומרת הגמרא, אם תמצא לומר, בוא נגיד שאם כתוב דאיקני וקנה ומחר, דאיקני וקנה והוריש, אם תגיד שזה לא משתעבד, לא משתעבד. אז אם זה לא משתעבד, זה לא משתעבד, אין לנו ספק. אז אומר, ולא יכול לגבות מהלקוחות, אין בכלל מקום לספק, אבל אם תמצא לומר, אם תגיד שמועיל לכתוב דאיקני, שזה משתעבד, עכשיו יש לנו ספק חדש, אם נגיד שזה משתעבד, אז מה יהיה אם הוא לבא ממישהו וכתב דאיקני, ולבא מאוד מישהו וכתב לו גם כן דאיקני, ואחרי זה וחזר וקנה קרקעות אותו ומחר אותם, עומד והוריש, לא משנה, מה הוא? למי זה משתעבד? מי גובה אותם מהלוקח או מהיורשים? האם לכמה משתעבד? האם זה משתעבד ללוקח הראשון, שהשטר שלו מוקדם, הגיוני יותר? או לבטרה, אולי ללוקח האחרון זה משתעבד, כי אם משהו כתב דאיקני לשני, אולי הוא חזר בו ממה שהוא כתב לראשון. אמר רב נחמן, אמילתאי בא אלן, הדבר הזה הסתפק לנו, שלחנו אותו ושלחו מטעם, הכוונה מארץ ישראל, ראשון קנה, כלומר זה משועבד כבר למלווה ראשון. רב אונה אמר, לא, יחלוקו, אין לה אף אחד עדיפות, כי מה זה משנה? בזמן שהוא קנה את הנכסים האלה, כבר הם היו משועבדים לשניהם. ולכן יחלוקו, וכן תני רב אבא רבוע, יחלוקו, כך גם שנה רב אבא רבוע. אמר רבינה, מהדורה קמה דרב אשי, כשרב אשי שנה את הלימוד שלו, בפעם הראשונה הכוונה, אמר לן ראשון קנה. אבל מהדורה בתרא דרב אשי, שהוא חזר על התלמוד שלו פעם שנייה, אמר לן יחלוקו, שכל אחד איתו לפי מאותיו, ואילחתה יחלוקו, אבל הגמרא מקשה על זה ואומרת, מי טבעי, קשה, יש לנו ברייתא בבא מציע דף י"ד, לשבח קרקעות כיצד? מה זה מה שכתוב בגיטין, שלא גובים שבח קרקעות, אלא מנכסים בני חורין? אז עוד פעם, הרי שמחר שדה לחברו והשביחה, הוא בא בעל חוב וטרפה, כשהוא גובה, גובה את הקרן, מנכסים משועבדים, ואת השבח מנכסים בני חורין, כמו שהסברנו מקודם. ואם איתה חצי שבח מבא אליי, אם הדין הוא שמי שלבא משניים, והוא כתב לשניהם דאיקני, ואחרי זה הוא קנה נכסים, ומשועבדים לשניהם, וחולקים, נו, אז גם בעל החוב לא היה צריך לתת את כל השבח, אלא חצי, כי בגלל שהמוכר התחייב באחריות של הלוקח, ואתה שמלווה והלוקח שניהם נושים בלווה הזה. נו, ובגלל שהשבח נגנה ללווה רק אחרי שהתחייב לשניהם, הם צריכים לחלוק גם בשבח. אומרת הגמרא, לא. מה היא גובה מעמי דקטני? מה הכוונה שאמרנו שהוא חוזר וגובה מהמוכר? הכוונה היא שהוא גובה חצי שבח, שזה באמת מה שמגיע לו, לא יותר מזה. להלכה, יש לנו בהלכות הלוואות, הלוואה, בחושן משפט, סימן מם ג' אנחנו יכולים לראות בסעיף ז'. שטרי חוב המוקדמים פסולים, שהרי תורף בהם לקוחות שלא כדין, ולפיכך כנסו אותו חכמים ולא יגבה בשטר מוקדם, אלא מבני חורין. גזירה שם יתרוב בו בזמן ראשון שיקדימו. ואם יטעון הלווה פרטי, דינו כטוען כן בשאר שטרות. ואם טען לא היו דברים מעולם, הוחזק כפרה. אומר הרמב"ם, ויש אומרים דה פסול לגמרי. יש לנו גם בסעיף ב', שטרו חוב המאוחרים כשרים, שראורה כוחו של בעל השטר, שאינו טורף אלא מזמן השטר. ואף על פי שלא כתבו בו שהוא מאוחר, הרי זה כשר. הרבה דברים אמורים שכתוב בו דאיקני, אבל אם לא כתוב בו דאיקני פסולים, אומר הרמב"ם, וכן כתוב בסימן ר' למתת. אומר השולחן ערוך, אלא אם כן מפורש, וכתוב בו ואיחרנוהו, אומר הרמב"ם, ואין לאחר שום שטר לכתחילה, דמיך זה כשיקרא. יש לנו גם סימן קוף דלת שם בחוש משפט, בסעיף וו, הדה במקרקעי שייך קדימה, דווקא כשבידו קודם שלווה, אבל אם כן העם אחר שלווה מבעלי חובות הרבה, אף על פי ששיעבד לכל אחד ממה שעתיד לקנות, אין בהם דין קדימה, אלא כולם שווים, וכל הקודם וגבה זכה, אפילו הוא אחרון. גם בסעיף תזיין, יש לנו, אומר הרמב"ם, כפול לכמן סוף סימן ר' פ' סעיף י' ב', אנחנו נראה את זה גם שם, אבל על כל פנים כתוב בו בתזיין, לווה שאין לו ממה לפרוע, ונפל הבית עליו ועל מורישיו, ובני הלווה אומרים, אבינו מת ראשון, וירש את מורישיו בקבר, והורישו לנו, והורישו לנו, ואין לבעל חוב ליטול כלום ממנו, אומר הרמב"ם, שהרי אין בעל חוב נוטל בראוי, כן. שולחן ערוך ממשיך, והמלווה אומר, המוריש מת ראשון, ונמצא שזכה לו ובנכסים מחיים, ובעל חוב גובה מהיורשים, הדין עם היורשים. יש לנו גם בסימן קוף זין, שזה הלכות גביית חוב מהיתומים, תחילת ההלכה, תחילת ההלכות הללו, אז בסעיף א', מצווה על היורשים לפרוע חוב אביהם, וקופים אותם בכך, כמו שקופים את אביהם, ומה דברים אמורים, שניח קרקעות, אבל אם לא ניח, אלא מטלטלין, אין קופים אותם לפרוע חוב אביהם מהם, אבל מצווה עליהם לפרוע חוב אביהם מהם. זהו מן הדין, אבל הגאונים תקנו שיהיה בעל חוב גובה מהיורשים מטלטלים שניח אביהם, ילכח העידנה, קופים אותם לפרוע חובות אביהם, אפילו אם מלווה על פה, אף מהמטלטלים שניח אביהם. אפילו כנעם הלווה אחר שלווה, ולא כתב דאי קני, אין לכמן סימן קופי ד' דיורש במקום אביו קאי, וכן חייבים לפרוע חוב אביהם, עם מלווה שהייתה לאביהם, ביד אחרי. בין גבו קרקע, בין גבו מעון, ואם ירשו קרקע מטלטלים, ואין מפורש בשטר שיגבה מטלטלי, בין בחיים בין במותו, והיורשים רוצים להגבות לבעל חוב קרקע, והוא רוצה לגבות מטלטלין, הדין עם היורשים. אבל אם לא ירשו כלום מאביהם, אין חייב לפרוע חוב אביהם, אפילו מצווה להיקה. אומר הרמב"ם, ירש קצת נכסים, אין צריך לפרוע רק מה שירש. ואם אומר איני יורש ואיני משלם, עיין לכמן סוף סימן ר' עין ח', אם שומעים לו. בהמשך חושב משפט בסן קוף י' א', יש לנו הלכת גביית חוב מנכסים משעובדים, ושם אנחנו יכולים לראות מיד בהתחלה, המלווה את חברו על פה, אינו גובה אלא ממה שימצא ביד הלווה, אבל אינו טורף, לא מהלקוחות שקנו ממנו ולא מהמתנות שנתן, אבל מכל מה שימצא בידו גובה, בין קרקע ובין מטלטלין, אפילו כנעם אחר הלוואה. אבל המלווה בשטר טורף מהלקוחות, הוא מקבל המתנה שקנו ושקיבלו ממנו קרקע אחר הלוואה, אפילו אם אינו מפורש בשטר כן. אבל אם פירש בפירוש הלווה, שילבה לו התנאי שלא יטרוף מהלקוחות, ולא מקבל מתנה, נאו קיים ואינו טורף מהם. בהמשך בסעיף כף, אף על גב דה לא כתב דה אקנה, אם קנה ואוריש גובה, ויש חולקין. יש לנו גם בסימן קוף י' ב' שאין בעל חוב טורף מהמשועבדים, מה שקנה הוא מחר, נראה בסעיף א', אין בעל חוב טורף ומשעבדה, אלא אם כן היו נכסים ללווה בשעה שלווה ומחרם ונתנם אחר כך. אבל אם כן המחר שלווה ומחרם, לא נשתעבדו לבעל חובו, ואינו גובה אותם מהלקוחות. ומי הוא יודע ביד הלווה, גובה מהם, אף על פי שקנה המחר שלווה. ואם שיעבד נכסיו שקנה ושיקנה, אז חלה שיעבוד גם על מה שיקנה אחר כך. ואם קנה אחר כך הוא מחרבה על חוב גובה ממנו, ודווקא שפירש לו בפירוש, אבל אם לא כתב לו דאקנה לו, אומר הרמו, ויש הורים כיוון דקיים על הנחריות טעות סופר הוא, כל מה שראו להשתעבד אמרינן בטעות סופר, ואפילו דאקנה נמי, שהיה ראוי שיכתב, ואם הוא כתב לו מקצת אחריות ולא פירש לו דאקנה, יש הורים דלא אמרינן לא טעות סופר, לא, אילו פירש קצתן, מה שכתב כתב, או מה שלא כתב לא כתב. יש אומרים, דאף אם כתב לו דאקנה יכול לחזור בו, כל זמן שלא קנה, ויש חולקין. יש לנו גם בסימן רשפי, בהלכות נחלות, בסוף הסימן, בסעיף י"ב, נפל הבית עליו ועל אביו, הלכה דמור אישה ואין ידוע איזו מאמת תחילה. אז אמרנו שההלכה שחוזרת, והייתה עליו כתובת אישה ובעלי חובות, הנכסים בחזקת היורשין, ואין לאישה ולבעל חוב כלום. אומר הרמו הזה, ראובן ואשתו עם ארבע בנותיהן שהיו בבית ונפל עליהם הבית, ומתו ירשי ראובן, ומתו, סליחה. ירשי ראובן אומרים שמה ראובן ואחד מבנותיו מתו באחרונה, והם יורשים הכל. אפילו אחי חולקים ירשי האישה. דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אבל אם הבנות נשואות ובבעל של כל אחת ומבקש חלקו, חולקים המון על שישה חלקים. ארבעה חלקים לבעלי הבנות, וחלק אחד ליורשי ראובן, וחלק אחד ליורשי האישה.